מסכת כלאיים פרק שני. בפרק שלנו אנחנו ניכנס עמוק אל תוך נבכי ההלכות של כלאיים. משנה א', כל שאה שיש בה רובע ממין אחר ימעט. רבי יוסי אומר יבור. אז השיעור הזה של רובע הקו לשאה, כל שאה שיש בה, שאה זה שישה קבין, שיש בה רובע, הכוונה רובע הקו ממין אחר, אז בחישוב פשוט זה 1 חלקי 24, ימעט, כלומר אדם יש לו שק של זרעים, ויש בתוכו 1 חלקי 24, או יותר מזה, ממין אחר, אז הוא לא יכול לזרוע את זה, אלא צריך קודם למעט את אחד המינים שהוא מחליט. רבי יוסי אומר יבור, אומר לו, אם אתה כבר הגעת למצב שאתה צריך למעט, אז אתה צריך לברור את כל המין שאתה לא רוצה ולהוציא החוצה. אבל באמת מסכים רבי יוסי שאם היה שם פחות מ-1 חלקי 24, אז הוא לא צריך לגעת בזה ויכול לזרוע. בין ממין אחד, בין משני מינים, כלומר, גם תנא קמא וגם רבי יוסי אמרו את דבריהם, בין אם יש לך את הזרע המרכזי, ואז יש שם מין אחד שהוא 1 חלקי 24 יותר או פחות, או שני מינים אחרים שהם ביחד 1 חלקי 24. רבי שמעון אומר, לא אמרו אלא ממין אחד. כלומר, אם יש לך המין הקטן, הוא בעצם שני מינים שיוצרים 1 חלקי 24, זה לא נחשב כלאיים, אלא רק אם אחד מהם לבד יהיה 1 חלקי 24. וחכמים אומרים, כלשהו כלאיים בשאה מצטרף לרובע. אומרים חכמים, גם שני מינים, אם בעצם הדבר הקטן הוא בעצם שני מינים, אבל הם שניהם כלאיים במין המרכזי, בשאה, כפי שלמדנו בפרק ראשון, כל מיני זוגות של דברים שהם כן, שהם לא כלאיים זה בזה, או כן כלאיים זה בזה. אומרים חכמים, אם השניים האלה שניהם כלאיים במרכזי, אז הם מצטרפים לרובע. בעצם מזה אנחנו מבינים שתנא קמא כאן שאמר בין ממין אחד, בין משני מינים, הוא התכוון אפילו אם אחד המינים האלה הוא לא כלאיים בשאה, כיוון שהוא מין אחר, הוא מצטרף, הוא כאילו זה סוג של חוזר ונאור, מצטרף עם המין שהוא כן כלאיים במין המרכזי, והופך אותו כן ליותר ניכר ויוצר שם רובע הקו, וזה בעייתי. משנה ב', במה דברים אמורים, תבואה בתבואה וקטנית בקטנית, תבואה בקטנית וקטנית בתבואה. כלומר, השיעור הזה של 1 חלקי 24 הוא כלל, לכל ערבוב של תבואה עם קטנית, תבואה עם עצמה, קטנית עם עצמה, וכן תבואה עם קטנית. החידוש הוא שיכול להיות שיש מינים שבעצם הם נזרעים באופן אחר מתבואה. כי נניח תבואה כמו חיטים, אז יש משהו שנקרא בית שאה, זה גודל ידוע של שטח של אדמה, שאפשר לזרוע בו שאה של גרעיני חיטה. אבל יש סוגים של קטניות, למשל, שהזרעים שלהם הם מאוד מאוד קטנים. אז אתה רוצה לזרוע אזור כמו בית שאה של חיטים, אתה לא צריך באמת שאה שלמה של את הקטנית הזאת בשביל לזרוע שם. כי יש לך אותה מספר זרעים, אבל הזרעים יותר קטנים. עדיין, החידוש של המשנה זה שעדיין השיעור הוא 1 חלקי 24 משאה. באמת אמרו, זרעוני גינה שאינם נאכלים, מצטרפים אחד מ-24 בנופל לבית שאה. באמת אמרו, אז מסבירים שהביטוי באמת אמרו זה הלכה למשה מסיני, יש לנו הלכה למשה מסיני בזרעוני גינה שאינם נאכלים. כמובן שלא אוכלים את הזרעון עצמו, אלא את הפרי שיוצא ממנו, את ה... מביאים דוגמה כמו קישו, שמה מיוחד בזרעונים האלה? כאשר נפל מהם אל תוך בית שאה, אז שם מתייחסים לשיעור הזריעה שלהם, לא כמו בתבואה וקטנית, אלא זרעוני גינה מתייחסים כמה זרעוני גינה צריך בשביל לזרוע למשל בית שאה. ואם צריך הרבה פחות, נגיד חצי מהנפח של הזרעים שצריך בשביל לזרוע בית שאה של תבואה, אז באמת הערבוב שלהם הוא יהיה יותר חמור, אפילו אם יש 1 חלקי 48, הם יחשבו עדיין בעייתיים מבחינת הערבוב. כן, זה מה שכתוב כאן, מצטרפים 1 מ-24 בנופל לבית שאה. בנופל זה ביטוי שמשמעותו ביחס, כלומר ביחס של נופל לבית שאה, ואם הם זורעים, אפשר לזרוע בעצם פי שתיים מהם, הנפח, ש... אפשר להגיע לפי שתיים עם הנפח שלהם, אז גם הערבוב שלהם הוא יהיה, אפילו אם הם חצי מהכמות. רבי שמעון משלים את זה. רבי שמעון אומר, כשם שאמרו להחמיר, כך אמרו להקל, הפשטן בתבואה מצטרפת אחד מ-24 בנופל לבית שאה. כלומר, למשל, בפשטן, שם זורעים יותר, כן, נפח יותר גדול של זרעים בתוך בית שאה, ולכן באמת שם הם הצטרפו לפי השיעור שלהם בתוך בית שאה. זה אומר שיכול להיות שבפשטן זה יהיה, כן, מסבירים שבפשטן זה זורעים שלוש שאים של גרעיני פשטן, בבית שאה, אם היית זורע שם, זה היה יוצא שאה אחת, אם היית זורע חיטים, אתה לוקח, אתה צריך להביא שלוש שאים של גרעיני פשטן בשביל לזרוע שם. אז באמת, רק אם יש שם פי שלוש פשטן, זה יהיה ערבוב בעייתי. משנה ג' הייתה שדה וזרוע חיטים ונמלח לזרועה שעורים. ימתין לה עד שתטליע ויופח ואחר כך יזרע. כלומר, הוא רוצה לזרוע עכשיו שעורים, ושעורים וחיטים זה כמובן כליים זה בזה, והוא לפני רגע זרע אותה חיטים ועכשיו הוא מתחרט. ימתין לה עד שתטליע, מסבירים שזה שיעור של שלושה ימים עם האדמה לחה, ואז הגרעינים מספיקים להרכיב, ויופח, ואחר כך יזרע. צריך להפוך את הקרקע, ששום דבר שם לא ישריש, ואחר כך יזרע. ואם צמחה, לא יאמר עזרע ואחר כך הופך, אלא הופך ואחר כך זורע. אז בעצם עוד סיבה, למה צריך להפוך? זה כדי שהוא בוודאות יוציא החוצה את כל הזרעים. אם היא צמחה כבר, התחילו לעלות כבר גבעולים ראשוניים של חיטה, אולי הוא יכול להגיד, מה הבעיה? עכשיו אין לי שום בעיה, אני עזרע ואחר כך אני הופך. אבל אני מרוויח כאן שני דברים. א', אם אני, כלומר, דבר ראשון, אני רואה בדיוק איפה צומח החיטה, לכן אין, כי אני רואה את הגבעולים, אז אין שום סיבה, אין שום סיכוי שאני אפספס נקודה שאני צריך להפוך. ועוד משהו, הם היו חורשים כמובן, ואז זורעים, ואז חורשים עוד פעם, כדי להדק או כדי להכניס עוד יותר עמוק את הזרעים. אז אומר, אותו אדם, אני אנצל את החרישה שאחרי הזריעה של השעורים, ואני ככה גם הופך את החיטים. לא יעשה את זה, אלא הופך ואחר כך זורע. כמה יהיה חורש? כתלמי הרביעה. אבא שאול אומר, כדי שלא יישאר רובע לבית שאה. החרישה הזאת שצריך לעשות בשביל, כן, מה שאמרנו, יופח, בשביל שאני אוכל לזרוע שם שעורים. כמה החרישה הזאת צריכה להיות? אנחנו נראה בפרק הזה שיש סוגי חרישות, הם כנראה היו בקיאים בזה. כתלמי הרביעה, היו חורשים את השדה לפני הגשם, היו עושים תלמים רחבים כדי שתקלוט את שהתלמים יקלטו את הגשם כנראה. אז כתלמי הרביעה, זה כולה, כי זה תלמים רחבים, וקצת רחוקים אחד מהשנייה. זה לא תלמים דקים שעושים בשביל הזריעה. אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר בית רובע לבית שאה. רובע לבית שאה. כלומר, שלא יהיה מצב שבבית שאה יש לך באיזשהו מקום רובע, אזור שאפשר לזרוע בו רובע הקו, שהוא לא חרוש. משנה ד' זרועה ונמלח לנוטעה. לא יאמר איתה ואחר כך הופך, אלא הופך ואחר כך נוטע. הייתה זרועה בחיטים או שעורים, והוא רוצה עכשיו לטוע שם גפנים. יש כאן עוד בעיה של כליים בקרם. אז הוא לא יאמר איתה ואחר כך הופך, אלא חייב קודם כל להפוך. אנחנו גם נכנסים פה לעוד עניין של מראית עין, שזה נראה כאילו הוא זורע כליים בקרם, או זורע קרם בתוך כליים. נטועה ונמלח לזורע, נטועה כבר, זה קרם, והוא רוצה עכשיו לזרוע אותה, לא יאמר עזרה ואחר כך השרש, אלא משרש ואחר כך זורע. כן, יש כאן עניין של מריטיין, שזה נראה שהוא זורע כליים בקרם. אם רצה, גומם עד פחות מטפח, זורע ואחר כך משרש. כלומר, אם בעצם הבעיה היא מריטיין, אז יש דרך לפתור את זה. למשל, הוא לא חייב ממש לעקור הכל לפני שהוא זורע, הוא יכול לגמום את הכל, לגמום, כמובן, לקצוץ את זה עד קרוב, עד פחות מטפח מהאדמה. ואז כשהוא זורע שם את הזרעים, זה כבר לא נדמה, זה כבר לא נראה כמו זורע כליים בקרם. כי אף אחד לא רואה את הכרם, ולכן כזה הוא יכול לזרוע ואחר כך לשרש את הנטיות. משנה ה', הייתה שדהו זרוע קנבוס או לוף, שזה איזשהו צמח. לא יהיה זורע ובא על גביהם. כי אנחנו ראינו שאם הוא רוצה להחליף את ה... נגיד מחיטים לסעורים, אז הוא צריך להמתין עד שתתליע, שזה לוקח 3 ימים. כאן, אתה לא מחכה 3 ימים, זה לא עוזר בכלל. לא יהיה זורע על גבי, ובא על גביהם. שאין עושים אלא ל3 שנים, כלומר, יש מקרים שהם פתאום אחרי 3 שנים יוצא לך מה שזרעת. אז ברור שזה לא יתליע. אז מה יעשה? המשנה לא אומרת מה לעשות, אבל מזה אפשר להבין שהוא ממש צריך לעקור אחד-אחד עם השורשים את הצמחים האלה. תבואה שעלו בה ספיחי איסטיס, וכן מקום הגרנות שעלו בהם מינין הרבה, וכן טלטן שעלה מיני צמחים. אין מחייבים אותו לנקש. כאן בעצם מדובר על מקרים שבהם המין השני הבעייתי שעלה, הוא בעצם פוגע במין המקורי. ואז, עכשיו אנחנו בעצם מדברים על עניין של מראית עין. כלומר, אף אחד לא חושב שהוא זרע איסטיס. מה זה אף אחד לא חושב? אנחנו יודעים שהוא לא זרע איסטיס בתוך התבואה שלו, כי איסטיס, שזה בעצם סוג של צבע, צבע תכלת, הוא פוגע בתבואה. ואנחנו גם יודעים שהוא לא זרע את הגורן, פשוט הגורן מלא בגרעינים, אז חלק מהם השרישו. טלטן שאלה מיני צמחים, אף אחד לא זורע כל מיני צמחים מזיקים בתוך שדה הטלטן שלו. אבל מי שעובר בדרך עלול לחשוב שהוא עשה את זה. ואנחנו מדברים עכשיו על מראית עין, אנחנו מדבר הרבה על מראית עין בענייני כלאיים. לא מחייבים אותו לנקש, למה? אנחנו בעצם, אנחנו אומרים, נכון, גם בן אדם רגיל שהולך בדרך ורואה פתאום איסטיס בתוך שדה תבואה, מבין. הבן אדם הזה לא זרע איסטיס, זה כנראה עלה לבד. אז זה לא נקרא כלאיים, כי כלאיים זה שאתה זורע, כן, שדך, לא תזרע כלאיים. אתה לא זרעת את זה. ואם ניקש או כיסח, אומרים לו, עקור את הכל חוץ ממין אחד. אם הוא כבר בא לנקש או לכסח את הצמחים האלה שעלו, אז אומרים לו כבר תנקש ותכסח את כל הצמחים, כלומר תחליט איזה סוג אתה רוצה להשאיר. למה? כי ברגע שהוא רק עושה חלק מהעבודה, נגיד חלק מספיחי האיסטיס, או עושה לספיחי האיסטיס קיצוץ מסוים ולא סופי, אז מה שהוא לא עשה, ברגע שהוא עוצר את העבודה, זה נראה כמקיים כלאיים בקרן. משנה וב, הרוצה לעשות שדהו מישר מישר מכל מין. מישר מישר הכוונה, מלבנים מלבנים מכל מיני סוגים. אז ההלכה היא שזה מותר, מותר שיהיו מלבנים קרובים אחד לשני מסוגים שונים, כי רק ממש באותו גומה זה אסור. אבל עדיין חכמים תקנו כל מיני הרחקות מפני מראית עין, ועל זה אנחנו מדברים עכשיו. בית שמאי אומרים, 3 תלמים של פתיח, כלומר בין כל מלבן של מין של זריעה, צריך שיהיה 3 תלמים של פתיח. פתיח זאת חרישה רחבה מסוימת, רווח של כשיעור 3 תלמים של פתיח. ובית הלל אומרים, מלוא העול השרוני. כן, בשפלה, בשרון, היו, העול שם היה יותר מרווח, כי יש שם יותר מקום, אז מלוא העול השרוני של צמד הפרים שחורש, זה הגודל שצריך להשאיר. אומרת המשנה, הוא קרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. כל אחד ישתמש בביטוי אחר. דרך אגב, נעיר שבעצם מסבירים שנגיד העול השרוני לצורך העניין, הוא 2 אמות על 2 אמות. זה הגודל של העניין. בעצם זה אומר, שאם יש לנו 2 מלבנים אחד ליד השני, צריך שיהיה באמצע נגיד, או איפשהו באמצע, את הרווח הזה, קרחת של 2 אמות על 2 אמות, כל השאר יכול להצטמצם ולהיות עד מרווח של כלשהו. למה? כי כל העניין כאן זה להתגבר על מראית עין. ברגע ששמת את הקרחת הזאת באמצע, אז מי שעובר שם לב לקרחת ומבין שזה 2 מינים וזה לא שדה אחת שזרעת בשני דברים בבת אחת. משנה זין, עוד דברים שהם נחשבים, מנטרלים את הבעיה של מראית עין. היה ראש תור חיטים נכנס בתוך של סעורים, מותר. אז ראש תור זה כמו ראש של שור, זה בעצם סוג של משולש עם הזווית שלו כלפי הצלע של השדה הבא. למשל, יש לנו שדה סעורים, נגיד ריבועי, ויש לנו ראש תור של חיטים, כלומר יש לנו שדה חיטים נגיד משולש, שהזווית שלו נוגעת בצלע של שדה הסעורים. כל מי שעובר ליד רואה 2 שדות, אמנם הם נושקים אחד לשני, אבל הוא רואה שזה 2 שדות. מותר, מפני שהוא נראה כסוף שדהו. שלא חיתים ושל חברו מין אחר, מותר לסמוך לו מאותו המין. אז ההלכה היא שאם יש בין, שבעצם בינו לבין חברו גם כן לא אמורים בעיקרון להשאיר רווח, כי זה לא סדחה לא תזרק כליים, אבל כדי שלא יהיה מראית עין, לא, סליחה, בעצם זה, כן, לא עניין של מראית עין, אלא ברגע שזה שדה של אחר, הוא כבר לא צריך, כלומר, לא צריך לעשות שם הפרש ביניהם, ולכן אם שלו של חיתים ושל חברו מין אחר, מותר לו לסמוך לו מאותו המין. לא רק שמותר לו להסמיך את המין האחר שלו לזה של חברו, אלא אפילו אם הוא זרה את המין האחר שלו עד כמעט שדה חברו. ואז הוא הולך לקצה של השדה, ממש צמוד לשדה חברו, יכול לזרוע שם את החיתים, כמו המין שיש לחברו, ולמרות שזה בשדה שלו וזה צמוד למין האחר שיש לו, כיוון שזה נראה כאילו זה המשך של שדה חברו, מי שעובר אומר, זה של שני אנשים שונים, למרות שהפס הנוסף שהוספת הוא שלך. שלו חיתים ושל חברו חיתים, מותר לסמוך לו תלם של פשטן ולא תלם של מין אחר. אז עכשיו אם לחברו יש שמה חיתים ולך חיתים, אז ברור שמותר להסמיך, יש כאן חידוש אחר, מותר לשים שם תלם של פשטן, אבל לא תלם של מין אחר. כלומר, אם היינו שמים שם מין אחר, זה, כלומר, כל מין נוסף שאנחנו שמים זה בעצם חידוש. מה כן מותר? תלם של פשטן. מסבירים שהחידוש הוא שברור, כל מי שרואה את הפשטן שם מבין שרק עשו את זה כדי לבדוק את השדה. כי אף אחד לא זורע תלם אחד של פשטן. זה לא כלכלי. לכן את זה מותר. רבי שמעון אומר, אחד זרע פשטן ואחד כל המינים. לא, כל דבר מותר. למה? כי כל מי שרואה תלם אחד אומר, הוא רוצה לבדוק האם הקרקע שלו ראויה לאותו מין שהוא זרע שם. זה לא נקרא כליים, כי הוא לא עושה את זה בשביל לגדל ממש את הצמח, אלא רק בשביל לבדוק את הקרקע, לא בשביל הצמח. רבי יוסי אומר, אף באמצע שדה הוא מותר לבדוק בתלם של פשטן. מחדש רבי יוסי, שגם אם אתה באמצע השדה, אתה יכול לעשות תלם אחד של פשטן, גם אם זה לא צמוד לחברך, וזה התירוץ שאתה עושה את זה שם. גם באמצע השדה, כדי לבדוק את הקרקע. נמשיך את הפרק בחלק הבא. מסכת כליים פרק שני, המשך פרק שני, משנה ח'. אין סומכים לשדה תבואה חרדל וחריה, אבל סומכים לשדה ירקות חרדל וחריה. אז במשנה ז' ראינו שאפשר לשים תלם אחד של פשטן, וזה בגלל שכולם מבינים שאף אחד לא עושה את זה בשביל הצמח עצמו, כי זה לא כלכלי, אלא רק כדי לבדוק את הקרקע. אומרת המשנה, אין סומכים לשדה תבואה חרדל וחריה. למה? כי כן, אנשים לפעמים זורעים תלם אחד של חרדל וחריה בשביל הצמח. זה כבר בעיה, כי זה צמוד מדי, אין כאן היכר בין השדות, זה נראה כאילו הוא זרע את זה באותו מקום ממש. אבל סומכים לשדה ירקות חרדל וחריה. למה? כי חרדל וחריה ידועים, חריה מסבירים שזה מין של קורקום, חרדל וחריה ידועים כמינים שמזיקים לירקות. אז כל אחד שרואה את זה מבין שזה לא ממש יחד עם הירקות. ועכשיו המשנה נותנת עוד דוגמאות לדברים שהם מנטרלים את מראית עין, שאם הם נמצאים בין השדה לבין מה שאתה רוצה להוסיף, אתה יכול להוסיף, אתה לא צריך עוד הרחקה. וסומך לבור ולניר ולגפה ולדרך, כלומר, אם יש לך שדה, ואז יש תלם אחד של בור, תלם אחד ש... בעצם לא תלם, יש לך פס, אזור שהוא בור, שהוברת אותו, לא עשית שם כלום, אתה יכול בצד השני של של השטח הזה לשים כבר את המין הבא. גם אם אין שם את כל הרוחב הזה שראינו במשנה וב, שלושה תלמים של פתיח, או מלוא העול השרוני. לניר, אם יש שם ניר, כן, תלם. ולגפה, גפה זה גדר אבנים. ולדרך, אם יש שם השביל. ולגדר שהוא גבוה 10 טפחים. גדר שהוא גבוה 10 טפחים, זה עוד יותר טוב מגפה. גפה זה בעצם גדר אבנים שהוא בעצם משמש כגבול של השדה. אז הגבול הזה הוא לכל האורך של השדה. אז זה מצוין. גדר שהוא גבוה 10 טפחים, אני לא יודע איזה אורך הוא. אז מספיק שהוא יהיה ארוך 4 טפחים, אם הוא גבוה גם 10 טפחים, הוא מספיק היכר. ואמרנו שבשאר החלקים המשיקים בין השדה לתבואה למה שאתה מוסיף עכשיו, שם מספיק כלשהו. העיקר שיהיה איפשהו בין שני השטחים האלה, היכר שיש כאן שני שדות שונים. ולחריץ שהוא עמוק 10 ורחב 4. החריץ, גם כן החריץ באדמה, עמוק 10, אבל הוא צריך להיות גם רחב 4, לא רק ארוך 4, גם רחב 4, בגלל שהוא עיקר שהוא לכיוון למטה, אז העובר בדרך לא בדיוק רואה אותו, רק אם הוא רחב 4, הוא יבין שיש שם בור. ולאילן שהוא מסך על הארץ. כאן מדובר על בעצם שדה, שיש באמצע אילן, שהענפים שלו מאוד מאוד ארוכים, והם מגיעים עד 3 טפחים מהאדמה, מתחת לאילן הוא יכול לזרוע מין אחר ממה שיש בשדה. ולסלע שהוא גבוה 10 ורחב 4. גם את הסלע הצריכו שיהיה רחב 4, גם ארוך 4, אבל גם רחב 4. ולמה בגדר לא הצריכו רוחב 4? לא הצריכו שום רוחב. בגלל שגדר כולם רואים שזה נבנה על ידי אדם. זה משמש כעיקר הרבה יותר טוב מסלע. אם מישהו רואה סתם סלע באמצע השדה, הוא חושב, טוב, היה לו סלע בשדה. אבל אם הסלע הזה הוא משמעותי, גבוה 10 רחב 4, כן, 4 על 4, אז זה כבר מהווה היכר. משנה ת' הרוצה לעשות שדה הוא קרחת קרחת מכל מין. כלומר, הוא רוצה בתוך שדה בגודל מסוים, תכף נראה איזה גודל, לעשות כמה שיותר קרחות, הכוונה ארוגות, מכל מיני מינים. עושה 24 קרחות לבית שאה, מקרחת לבית רובע. כלומר, אם יש לו בית שאה, יכול לעשות שם 24 קרחות, שכל קרחת היא תהיה בית רובע. וזורע בתוכה כל מין שירצה. החידוש הגדול כאן הוא, תכף נראה שזה דעת רבי מאיר, זה שלא צריך היכר בין הקרחות. למה? כי מי שעובר מבין מיד שזה קרחות קרחות. הוא מבין שזה לא שדה שבלבלו בה כל מיני זרעים, אלא הוא מבין, יש כאן הרבה הרבה ארוגות של סוגים שונים. הייתה קרחת אחת או שתיים, זורען חרדל. עכשיו מדובר על שדה, שדה תבועה למשל. אם יש לו שם איזה ארוגה או שתיים באמצע, יכול לזרוע אותם חרדל, אין בעיה. ומי שעובר מבין, כאן יש שתי ארוגות. שלוש, לא יזרע חרדל, מפני שהיא נראית כשדה חרדל, דברי רבי מאיר. כלומר, חרדל זה דין מיוחד, שאם מישהו רואה שיש שלוש ארוגות של חרדל, אז הוא יגיד לעצמו, כל השדה כאן היא חרדל, אז יתבלבל לו עם התבועה. למה? כי אין דרך בני אדם לזרוע כל כך הרבה חרדל. וזה נראה כאילו הוא ערבב את החרדל בתוך התבועה. כלומר, זה באמת לא כזה הרבה חרדל כמו שאני חושב, אלא החרדל כאן מעורבב עם התבועה, ככה יגיד הרואה. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, הם חולקים גם על ההתחלה של המשנה, על הרוצה לעשות שדה הוא קרחת קרחת. החכמים אומרים, 9 קרחות מותרות, 10 אסורות. כלומר, אם יש לך שטח של בית שאה, מותר לך לשים שם 9 קרחות. איך החישוב הזה עובד? 10 כבר אסורות. מדובר על קרחות באותו גודל של מה שאמר רבי מאיר. אז איך רבי מאיר הגיע ל-24 והם הגיעו ל-9? אומרים חכמים, תיקח את השטח הזה של בית שאה, שטח ריבועי, תחלק אותו ל-5 על 5, יצא לך 25 ריבועים. אתה יכול לזרוע את כל הקרחות, אבל צריך שמסביב לכל קרחת תהיה קרחת פנויה. בעצם יוצא שאתה יכול לזרוע רק 9 קרחות, וכל שאר הקרחות הן בעצם מהוות הפסק בין קרחת לקרחת. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדהו בית קור לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת. יש דרכים שונות להסביר את דעת רבי אליעזר בן יעקב, אנחנו נסביר בצורה הכי פשוטה. אפילו אם שדהו בית קור, שזה מקום לזריעת 30 שאה, שזה כמובן הרחבה גדולה, לא יעשה בה חוץ מקרחת אחת, כוונה רק סוג אחד, רק מין אחד. כל השדה, מין אחד. עכשיו, ברור שמותר לעשות עוד מינים, הרי הוא לא חולק על כל הפרק. הכוונה לא יכול לעשות עוד מינים חוץ בלי הרחקה של בית רובע בין הקרחות. משנה י', כל שהוא בתוך בית רובע עולה במידת בית רובע. הכוונה, אמר, כשאנחנו אמרנו שצריך להרחיק בית רובע בין מין למין, כל דבר שנמצא שם עולה במידת בית רובע, נחשב חלק מבית הרובע ונחשב חלק מההפרש, מההיכר. מה הכוונה? כוונה שלא חייב להיות שם דווקא שטח הראוי לזריעה שלא זרעת, ואז זה הופך להיות היכר. לא, גם אם היה שם דברים שלא ראויים לזריעה, הם גם משמשים כהיכר. והמשנה מביאה דוגמאות. אכילת הגפן והקבר והסלע עולים במידת בית רובע. נתחיל מהסלע. אם יש שם באזור סלע, ברור ש... אז ברור שאי אפשר לזרוע אותו, אבל עדיין הוא נחשב, הוא מנטרל את מרית עין, ואנחנו לא אומרים שהרועה אומר, הוא לא זרע שם כי יש שם סלע, אבל באמת הוא ירבב כאן הכל. לא, יש כאן הפרש. אכילת הגפן זה עניין הלכתי, שליד גפן אסור, שישה טפחים משם אסור לזרוע זרעים אחרים, כלומר, אז בעצם השישה טפחים האלה יכולים להיחשב בתוך בית, גם כבית, חלק מבית הרובע, יש כפל מבצעים. והקבר, אם יש שם קבר בבית הרובע, ברור שאסור לזרוע קבר, המקום הזה אסור בענה, ועדיין זה נחשב הפרש, זה נחשב היכר. תבועה בתבועה בית רובע. עכשיו אנחנו חוזרים להגדרות הבסיסיות, כשרוצים להרחיק בין שני סוגי תבועה, צריך שיהיה בית רובע. ירק בירק שישה טפחים, אם זה הרוגות של ירק שישה טפחים. כמה זה בית רובע? זה לצורך העניין, זה 10 אמות וחמישית. אז זה כמובן הרחקה יותר גדולה משישה טפחים על שישה טפחים. למה בירק יש שיעור יותר קטן? הכל בגלל הנוהג לזרוע את הערוגות. תבועה לא זורים פחות מבית רובע, לכן זה שיעור ההפרש, וירק לפעמים זורים גם ערוגה קטנה מאוד, כמו שישה על שישה טפחים. תבועה בירק ירק בתבועה, בית רובע, כן, זה דעת תנא קמא, שזה יהיה כחמור שבהם כתבועה. רבי אליעזר אומר, ירק בתבועה שישה טפחים. אם זה ירק בתוך שדה תבועה, אפשר שישה טפחים. למה? כי התבועה היא רבה, בסדר, זה שדה תבועה, אבל הירק, שישה טפחים, זה בדיוק הגודל שרגילים לעשות. אז בינו לבין התבועה אפשר לשים שם שישה טפחים. משנה י' א', תבועה נוטה על גבי תבועה, וירק על גבי ירק. תבועה על גבי ירק, ירק על גבי תבועה. אנחנו אמרנו שהרבה מאוד מההלכות כאן הם עניין של מראית עין. עכשיו, אם אני השארתי את העיקר שהחכמים אמרו לי להשאיר, ועדיין יש לי מצב של תבועה נוטה על גבי תבועה. כן, השיבולים האלה נוטות על השיבולים האלה. ירק על גבי ירק, תבועה על גבי ירק, ירק על גבי תבועה. הכל מותר חוץ מדלת יוונית. הכל מותר כי ברגע שעשית את ההרחקה שדרשו חכמים, אתה ניטרלת את מרית עין. חוץ מדלת יוונית שהיא ממש קיצונית, העלים שלה כל כך מסתבכים שזה כבר צריך להרחיק עוד יותר. רבי מאיר אומר, אף הקישוט ופול המצרי, ורואה אני את דבריהן מדבריי. אומר רבי מאיר, אני קיבלתי מרבותיי שאותה הלכה זה גם על קישוט ופול המצרי שהם צריכים יותר מבית רובע. ורואה אני את דברי מדבריי, כלומר, באמת נראה לי דעת תנא קמא שרק דלת יוונית צריכה להיות ברשימה הזאת, אבל מה לעשות שככה קיבלתי מרבותיי? עד כאן.